בסדר. אני קצת אזכיר דברים שדיברנו עליהם לפני שבועיים, כי עברו שבועיים, ובאמצע היה יום העצמאות, אז למדנו על יום העצמאות. אני לא אחזור על כל כמובן, כי אין צורך, אבל אנחנו כן נזכיר עיקרים של, עיקרם של דברים, כדי שנבין במה מדובר. ניסינו להיפגש עם הדמות של ראובן. דיברנו על זה שכל שבט בעם ישראל יש לו מהות, כל שבט בעם ישראל יש לו תפקיד. כדי שעם ישראל יופיע כאומה, אז אנחנו באמת צריכים שיהיו בנו המון המון כוחות ונטיות והופעות וכישרונות, והאומה הזאת זאת אומה שרוצה, שואפת להוביל את העולם, להוביל את העולם אל הטוב, להוביל את העולם אל האמת, להוביל את העולם לחיים של גודל, ולכן לא יכול להיות שזאת תהיה אומה חלושה, קטנה, עלובה, עם כוחות מצומקים כאלה, אלא באמת יש צורך שהמון המון כוחות יופיעו ויפעלו בעולם, וייצרו בעולם, ויזיזו ויניעו את העולם, ולכן באמת כל שבט ושבט יש לו שם משלו, יש לו דגל משלו, יש לו נחלה משלו כשאנחנו מגיעים לארץ ישראל, וגם לכל שבט יש נקודות פנימיות ששייכות דווקא לשבט הזה, שהאומה מתברכת מהכוחות האלה, והבן הבכור הראשון זה ראובן, ואנחנו מנסות באמת להיפגש עם ראובן, אחרי שלמדנו ארוכות על רחל ועליה, וכל אחת המקום שלה באומה הישראלית, ומה היא נותנת לנו, למדנו שצריך גם את רחל וגם את לאה, וזה מהותי וזה משמעותי, ומתוך זה ניסינו להיפגש עם ראובן. מה שראינו עד כה על ראובן, באמת שבראובן יש צד מאוד מאוד מיוחד, שבעצם הוא הבן של לאה, אבל באותו לילה לאה הייתה רחל, כלומר לאה הייתה חייבת להיות רחל, כדי שיעקב לא יגלה שהיא לאה, ולכן כתוב בפסוק, ויהי בבוקר והנה היא לאה, ורש"י אומר שם, אבל בלילה לא הייתה לאה, לאה הייתה רחל, היא כולה הייתה אחוזה בחלומות של רחל, במאוויים של רחל, בשאיפות של רחל, וממילא מכוח זה, יעקב לא מצליח לזהות שזאת לאה ולא רחל, ודיברנו על זה, כתוב במידות הראייה שהרגע ההיווצרות של התינוק יש לו השפעה מאוד 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 גדולה על התינוק, וממילא אם מאוחדות בלילה הזה, ממילא הילד שנולד מהלילה הזה, הוא מצליח להכיל בתוכו את רחל ואת לאה, הוא מצליח להרגיש את האחדיות של רחל ושל לאה, וראינו את זה, ראינו את זה בצורה מאוד מאוד חזקה, במחלוקת של האחים ביחס ליוסף, שראובן לא מוכן לפגוע ביוסף, ראובן הוא זה שאומר שלא יפגעו בו, ראובן הוא זה שרוצה לחזור אל הבור ולהחזיר אותו הביתה, הוא מרגיש את זה באותם רגעים, הוא מרגיש את זה גם אחר כך, ראינו את זה באמת שזה מופיע אצלו מאוד מאוד חזק, למרות שאמרנו שראובן הוא הבכור, והכי הגיוני היה שהוא ירגיש איזשהו מתח מול הבכור של רחל, אבל לא רק שהוא לא מרגיש מתח, אלא הוא נותן לו מקום. אז זו נקודה אחת שראינו במיוחדות של ראובן, שהוא מכיל את רחל ולאה ביחד. ונכנסנו אחר כך לתוך הפסוקים הנוספים שמספרים על ראובן, וזה אני רוצה שאני לא זוכרת בדיוק, בדיוק לאן הגענו, אבל היינו במקור ג' וראינו שהתורה כותבת על ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו, וחז"ל אומרים שמתוך שבלבל משכבו מעלה עליו הכתוב כאילו שחווה, זה ראינו במקור ג', אני לא זוכרת אם קראנו את כל המקור, אז אולי נקרא רק את ארבע שורות האחרונות במקור הזה ונעשה חיבור למה שכתוב שם במקור, ומתוך זה נוכל לעבור בעזרת השם למקור ד'. אז קודם כל, אנחנו בדברים של רש"י, על הפסוקים, ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרת הית לחם, ויצב יעקב מצבה על קבורתה, והיא בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן וישכב את בלהה פילג השבי וישמע ישראל, והיו בני יעקב 12, בני לאה בכור יעקב ראובן. ראינו גם, אני נזכרת עכשיו שראינו בתנך, אחרי המילים וישמע ישראל, ראינו שיש רווח מאוד מאוד ארוך, שעוד לא דיברנו על המשמעות של הרווח הזה, ותכף נזכיר, אבל לפני כן אני רוצה באמת שנראה את ה... את הדברים של רש"י בארבע שורות האחרונות של המקור שלנו, ומתוך זה נצא לבירור העניין. אומר רש"י על המילים, ויהיו בני יעקב 12, מתחיל עניין ראשון, משנולד בנימין נשלמה המיטה, ומעתה ראויים לאמנות, ומנען, ורבותינו דרשו ללמדנו בה שכולן שווים וכולן צדיקים שלא חטא ראובן, ועל המילים בכור יעקב שמתווספות לשם ראובן, אומר רש"י אפילו בשעת הכלכלה כראו בכור. בסדר, אז אנחנו קצת נדבר על המילים האלה של רש"י, ומתוך זה נוכל לעבור למקור בגמרא. אז בעצם דיברנו על זה שהתורה כותבת, וישכב את בלהה פילג השבי, ומיד חז"ל מסבירים לנו שראובן לא שכב את בלהה פילג השבי. לא יעלה על הדעת שראובן, שהוא אחד מן השבטים, שהוא בכור השבטים, שהוא בנו של יעקב ונכדו של יצחק ונינו של אברהם אבינו, לא יעלה על הדעת שראובן יעשה דבר כזה ויעבור על איסור של גילוי עריות, אלא מה הוא עשה? הוא לקח את המיטה של יעקב, שלאורך כל השנים היא הייתה באוהל רחל, ולאחר שרחל נפטרה, יעקב מעביר את המיטה שלו לאוהל בלהה, לוקח ראובן את המיטה ומעביר לאוהל של לאה. אז למה התורה לא כותבת את זה ככה? למה התורה לא כותבת שלאחר מות רחל, ויקח ראובן את מיטת אביו וישימה באוהל לאה? בשביל מה צריך לכתוב במילים לגמרי אחרות, במילים מזעזעות, במילים קשות, במילים שאנחנו בקושי מצליחות להגיד את המילים האלה מרוב שהן נוראות ואיומות. אז למה התורה כותבת ככה? למה התורה לא כותבת לנו בדיוק את מה שהיה ונגמר הסיפור? אז קודם כל נגיד כמה מילים על היחס בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, שכמדומני שלא הזכרנו את זה בפעם הקודמת, אני מקווה שזיכרוני אינו מתעני, אני קצת זקנה, אז תסלחו לי אם כבר אמרתי את זה. אז אמרנו את זה הרבה פעמים בשיעורים, שתורה שבכתב ותורה שבעל פה ירדו ביחד כרוכות מסיני. כן, אין דבר כזה ללמוד תורה שבכתב ללא תורה שבעל פה, ואי אפשר להבין את תורה שבעל פה אם לא פתחנו בתורה שבכתב בשורש וביסוד שכתובים בתורה שבכתב. תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ניתן לזה משל, הוא לא מדויק, אבל רק כדי להבין, תורה שבכתב ותורה שבעל פה זה כמו אבא ואימא. נכון, מי שמגדל את הילדים בבית זה גם אבא וגם אימא. וקורית איזושהי סיטואציה, ואבא יכול להיות שהוא, נניח שאיזה ילד יתנהג לא כל כך יפה, לא ניתן את הדוגמה במילואה, אבל ייתכן שילד יתנהג לא כל כך יפה, ואבא רואה את הדבר ומרים את היד שלו כדי לתת מכה, ואז באה אימא ובעצם מסבירה, שמה שהילד התנהג זה נבע מהמקום הזה והזה, ואז היד יורדת והוא לא מקבל מכה. אז מה קרה בתוך הבית? קודם כל הילד הרגיש שבאמת הצרופה מגיע לו מכה, בסדר? אבל בשביל זה יש גם את אמא שהיא בעצם תבאר שלא חייבים שהילד ירגיש את המכה. אז מצד אחד הוא הרגיש את החשש הזה, את הרעד הזה שעוד מעט הוא יחטוף מכה מאבא, ואז מגיעה אמא וקצת מיישרת את ההדורים, ובסוף, בסופו של דבר, הוא לא חוטף מכה, אבל הוא מרגיש מכה. בסדר, אני לא יודעת אם המשל הזה כל כך מדויק, אבל ניתן את המשל הזה גם מתוך דברים שכתובים בתורה, וזה רק דוגמה אחת, יש הרבה מאוד דוגמאות לזה. כתוב בתורה על אדם שפגע באדם אחר, כתוב שהוא צריך לשלם עין תחת עין. מה זאת אומרת עין תחת עין על פי הפשט? על פי הפשט עין תחת עין, אם אדם פגע בעין חברו חלילה ואין לו עכשיו עין, אז צריך להוציא לפוגע את העין שלו. אומרים חז"ל בתורה שבעל פה, עין תחת עין, ממון. מה הכוונה ממון? לא שמוציאים את עינו של השני, של הפוגע, אלא צריך לשלם כל מיני סוגים של תשלומים, שלא ניכנס לזה עכשיו, כי זה לא חלק מהשיעור. אז למה התורה לא כותבת? למה התורה לא כותבת, מי שפגע באם חברו שישלם ממון? בשביל מה צריך לכתוב עין תחת עין, וחזל יבואו ויגידו ממון? שוב, זה אבא ואמא, למה כתוב עין תחת עין? כי באמת, מי שהוציא את עין חברו, מין הראוי היה שנוציא לו את העין שלו. כן, חס וחלילה, שאף אחד לא יפגע בחברו בשום דבר. אבל באמת הצרופה ישרה כביכול, צריך היה גם לא להוציא את העין. מה פתאום הוא פגע בעין חברו? זה לא באמת. למה זה לא באמת?
במיטה לשולחן!
מישהי לא סגרה את הרמקול שלה. אפשר בבקשה לסגור את הרמקול? אז מה קורה? מי שפגע בעין חברו, אומרת לו התורה, בעצם היינו צריכים להוציא לך את העין. אלא מה? הראייה שלך היא לא בדיוק אותו דבר כמו הראייה שלו. הפגיעה שתהיה לך מזה שהוציאו לך את העין לא תהיה פגיעה כמו שלו. בסוף זה לא באמת אותו דבר. בסוף זה לא באמת זה שיוציאו לך את העין. זה בדיוק כמו שהוצאת לו את העין. אז מה עושים? אז לא מוצאים את העין, ברוך השם, לא צריך לפגוע בעוד מישהו, אלא מוצאים איזושהי דרך לחשבן, לחשב איזשהו חישוב כלכלי, איך מי שהוציא את עין חברו, משלם על זה שהוא הוציא את עין חברו. זו דוגמה אחת, יש המון דוגמאות בזה. גם בסיפור שלנו, אי אפשר לקרוא את תורה שבכתב, בלי תורה שבעל פה, אין מצב. התורה בחרה לכתוב, וישכב את בלהה פילג השבים. יש לתורה סיבה למה היא כתבה את זה ככה. מה קורה לך כשאת קוראת את הפסוקים האלה? מה קורה לך כשאת שומעת, וילך ראובן וישכב את בלהה פילג השבים, ואת מרגישה בלב שלך זעזוע נוראי. את מרגישה בלב שלך שאת לא יכולה לנשום, את מרגישה בלב שלך שהייתה פה פגיעה, את מרגישה בלב שלך שכתוב פה מילים, שהאוזניים תצילן הקשם שמות, זה נורא והיום, זה הזוי, זה מטורף, זה איזה מילים שנשתמש, הן לא מספיק נוראיות בשביל המילים שכתובות בתורה. אז קודם כל התורה רוצה שנדע, שמה שהתרחש באותו פרק זמן, זה דבר מזעזע, זה דבר נוראי, זה דבר קשה מאוד. ולמה התורה לא כותבת לנו, וילך ראובן ויקח את מיטת יעקב וישם אותה, באוהל, למה התורה לא כותבת ככה? כי מה אנחנו נגיד כשנקרא את המילים האלה? מה נגיד? אני אגיד לכם מה נגיד, אפשר להגיד הרבה דברים. קודם כל אפשר להגיד בלב, כן, בשקט. אנחנו מה זה מבינות את ראובן? מה זאת אומרת? אחרי כל זמן שרחל, אשת נעוריו של יעקב חיה, ברור שהמיטה של יעקב צריכה להיות באוהל של רחל, אבל מי אחרי, מי בא אחרי רחל? מי האישה שהיא האישה אחרי רחל, ברור שלה, ובוודאי ובוודאי, אצל ראובן שהוא כל כך מרגיש את הביחד של רחל ולאה, אצל ראובן שהוא לא מפריד כמו כל שאר האחים בין רחל ללאה, אז בוודאי שהוא ירגיש הכי טבעי, הכי אמיתי, הכי נכון, הכי זורם, שהמיטה של יעקב תעבור לאוהל של לאה. ולא נעים להגיד שגם אנחנו מרגישות ככה, לא יודעת אם כולכן, אבל המעשה של ראובן הוא נשמע הכי הגיוני, הכי ישר, הכי פשוט. אם התורה הייתה כותבת את זה כך, יש חשש שלא רק שהיינו חושבים שזה עוון, אפילו היינו מזדהים עם ראובן, היינו אומרים, בסדר, יכול להיות שזה לא נכון, אבל הוא לא טעה טעות כזאת קריטית. אומרת התורה, אני מבקשת ממך להזדעזע מהמעשה של ראובן. למה להזדעזע? על זה כן דיברנו בפעם שעברה, שלגעת במיטה של יעקב זה לא דבר טכני. המיטה של יעקב שנמצאת כרגע באוהל של בלהה, זה לא הקרשים והמזרון של המיטה של יעקב. כן, המיטה של יעקב זה כמו שאמרנו על היד שלו, כן, שהוא אמר ליוסף, ידי אתה מבקש להעבירה שלא בטובתי? יד זו תפסה לשר צבא של מעלה ואתה סבור להעבירה? כלומר, המעשים של יעקב הם מעשים אלוקיים, זה לא מעשה טכני. זה לא שאת נכנסת לחדר של אחותך ואת אומרת, בא לי לעשות להפתעה, לסדר לה את החדר יותר יפה. זה בכלל לא קשור. זה בכלל לא טכני, זה בכלל לא חיצוני, זה בכלל לא פרקטי, זה בכלל לא קשור, זה עניין של מהויות. כשיעקב אבינו מניח את מידתו באוהל בלהה, יש לזה משמעות רוחנית פנימית עמוקה. ומי שנוגע במיטה של יעקב אבינו כביכול, כן, חס ושלום, אבל כביכול חס ושלום הוא שכב את בלהה פילגש שליו, זה לא, הוא לא עשה את זה, ברור שהוא לא עשה. לכן אי אפשר ללמוד תורה שבכתב בלי תורה של בעל פה. עד שחזל לא יבארו לנו בדיוק למה הכוונה, אנחנו לא נבין את הסיפור עד הסוף. ותורה שבעל פה חייבת את תורה שבכתב, כמו שהבית חייב את השילוב של אבא ואמא ביחד. ואם זה רק אחד מהם, זה לא כל התמונה כולה. אז למה יש רווח אחרי המילים וישמע ישראל? למה יש רווח כל כך ארוך? כי היינו מצפות שמה? היינו מצפות, וישמע ישראל, ומה, מה יש, יש לכם רעיון? מה היה צריך להיות כתוב אחרי המילים? וישמע ישראל, מה היה צריך להיות כתוב שם? איזה מילים קשות שיעקב אומר לראובן, איזה תוכחה נוראית שיעקב אומר לראובן, איזה ביקורת גדולה, אולי שהתורה אומרת לראובן, אין שום דבר, יש שתיקה. אחרי המילים וישמע ישראל, יש רווח גדול, והרווח הזה שותק. ומה כתוב אחרי השתיקה? והיו בני יעקב 12. קודם כל, אם עלה על דעתו של מישהו, שבגלל המעשה הזה, אז אחד מבניו של יעקב, הוא כבר לא נחשב אחד מהבנים שלו, אז ממש לא. כל בניו יקרים, אהובים, חשובים, באותה מידה, ולא רק זה, לא רק שכתוב היו בני יעקב בני 12, אלא מיד אחר כך מתחילים במי? מתחילים בבכור. מי הבכור? ראובן. בכור בני לאה, בכור יעקב ראובן. אז התורה ממהרת, ותכף נראה מה היא ממהרת לומר, התורה ממהרת לומר שבה, שרבותינו דרשו ללמדנו בה שכולם שווים וכולם צדיקים, שלא חטא ראובן. אז תכף ננסה לבאר את המשפט האחרון, אבל קודם כל, רק לסכם את הדבר, זאת אומרת, בוודאי שראובן עושה טעות קשה. איך אנחנו יודעות שהוא עשה טעות קשה? כי התורה מתארת את זה במילים מאוד קשות, במילים מזעזעות, במילים שמשאירות רושם לא פשוט על הלב. אבל אומרת התורה מיד אחר כך, והיו בני יעקב 12, בני לאה, בכור יעקב ראובן, זאת אומרת שבוודאי שהיה פה, הייתה פה טעות קשה מאוד, אבל הטעות הזאת לא הוציאה את ישראל, את ראובן מלהיות אחד מבניו של יעקב, והתורה חשוב לה להזכיר אותו בין כולם, וגם להקדים אותו לכולם. זאת אומרת, הייתה פה טעות, והיא טעות שאי אפשר לעבור עליה, חייבים לבאר אותה, חייבים לברר אותה. את המקום של יעקב בבית הזה, בבית ישראל, ומצד שני, לתורה חשוב מאוד להגיד לנו, עם כל זה, תדעו שראובן נשאר, והוא לא סתם נשאר, הוא נשאר בחור, ואנחנו עוד ניכנס אל הדברים יותר לעומק. אז זה ביחס למילים, וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו, כמובן שהוא לא עשה את מה שכתוב בפשט, וחזל מסייעים לנו להבין את החומרה של מה שהוא עשה. מתוך זה אני רוצה שנראה את הדברים שמופיעים בגמרא במסכת שבת על אותו עניין. אומרת הגמרא, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. מה הכוונה? כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. מה זה כל האומר ראובן חטא? מי שחושב שראובן חטא כפשוטו בחטא שכתוב בתורה שבעל פה, אינו אלא טועה. אז הוא לא מבין, הוא לא מבין מה שכתוב בתורה. כדי ללמוד תורה צריך להקשיב. למי צריך להקשיב? צריך להקשיב למילים ולפסוקים ולמשפטים ולפרשיות ולפרשנים ולחזל, ורק אז את יכולה להבין את מה שכתוב בתורה. אז הגמרא מנמקת, הגמרא מביאה נימוק ומוסיפה עוד עניין. אומרת הגמרא, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה שנאמר, והיו בני יעקב 12, מלמד שכולן שקולים כאחת. אלא מה אני מקיים וישכב את בלה פילגש אביו? מלמד שבלבל מצאו של אביו ומעלה עליו הכתוב, כאילו שכב אימה, אז זה כאילו, תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, מוצל אותו צדיק, כן, ראובן נקרא צדיק, מוצל אותו צדיק מאותו אבון, ולא בא מעשה זה לידו. ורבי שמעון מביא לנו עוד הוכחה, חוץ מההוכחה מהפשט, אפשר עתיד זרעו לעמוד על הר עיבל ולומר, ארור שוכב עם אשת אביו, ויבוא חץ זה לידו? תכף נסביר את הנימוק. אלא מה אני מקיים וישכב את בלה פילגש אביו, אל בוא נימות אבה, אמר אם אחות אמי הייתה צרה לאמי, שפחת אחות אמי תהיה צרה לאמי, עמד ובלבלת מצאה. כן, אז מה מוסיף לנו רבי שמעון בן אלעזר, כשהוא אומר, מוצל אותו צדיק מאבון זה, ולא בא מעשה זה לידו, אפשר עתיד זרעו לעמוד על הר עיבל. מה קורה במעמד בהר עיבל ובהר גריזים? אתן יודעות שכשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, אז הוא מצווה לעשות מעמד בהר עיבל ובהר גריזים. אתם זוכרות, יש בתים שעומדים על הר עיבל, יש בתים שעומדים על הר גריזים, למטה עומדים הלוויים, ויש שורה ארוכה של ארורים שאומרים השבטים, לא נזכיר את זה עכשיו, וכל העם עונה אמן על השורה של כל הארורים האלה. אחד מן הארורים האלה כתוב ארור שוכב עם אשת אביו. מה משמעות המעמד בהר עיבל ובהר גריזים? אז זה בעצם, המעמד בהר עיבל ובהר גריזים זה בעצם המשך של מתן תורה. במה זה שונה ממתן תורה? אנחנו קצת מזכירות את שבועות שלשם אנחנו צועדות. במתן תורה אנחנו, האומה הישראלית, מקבלת את התורה מן השמיים. ריבונו של עולם מדבר אלינו, ואנחנו הכלי המקבל. אנחנו אומרים נעשה ונשמע, ואנחנו מקשיבים מכל הלב לדבריו של ריבונו של עולם, ואחר כך מכוח זה לדבריו של משה, ומקבלים את עשרת הדיברות. כל המעמד בהר סיני הוא כולו מעמד של קבלה. מה קורה בהר עיבל ובהר גריזים? בהר עיבל ובהר גריזים אנחנו רוצים להביע את זה שעיכלנו את הציווי האלוקי, ואנחנו רוצים להגיד אותו בעצמנו. אנחנו עושים טקס, אנחנו עושים מעמד, ואנחנו בעצמנו אומרים, ארור, אולי נסתכל לשנייה, כן, אני לא אקריא את הכל, אבל זה בדברים פרק אפזיין, נראה רק מעט מעט מזה, כתוב, והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך, והקימות אליך אבנים גדולות, וסדת אותם בסית, וחטבת עליהן, את כל דברי התורה הזאת בעובריך, ואני מדלקת, והיה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה, אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל, וסדת אותם בסיד, ובנית שם מזבח להשם אלוהיך, מזבח אבנים, ויצב משה את העם ביום ההוא לאמור, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, בעובריכם את הירדן, שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימין, ואלה יעמדו על הכללה בהר עיבל, ראובן, גד ואשר וזבולון, דן ונפתלי, וענו אלפים ואמרו אל כל איש ישראל כל רם, ארור האיש, ארור, 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 לא נקריא את הכל. אבל מה קורה במעמד הזה? במעמד הזה עם ישראל בעצמו אומר, אנחנו מחוברים לתורה, אנחנו אומרים את הציוויים, אנחנו אומרים אמן, זה בא מתוכנו, אנחנו בעצמנו מגלים לעצמנו באופן טבעי את הסלידה שלנו מן החטא. אומר רבי שמעון, לא יכול להיות ששבט ראובן, הצאצאים של ראובן, יעמדו על הר גריזים, סליחה, על הר עיבל, ויגידו ארור שוכב עם אשת אביו, אם זה לא יהיה בתוכו מעוקל. כן, האומה בעצמה מברכת, האומה בעצמה מקללת, והיא מדברת אל עצמה, היא כולה ספוגה ומזדהה עם דבר השם. זאת אומרת שאם הצאצאים של ראובן אומרים כך, זה ברור שאביהם ראובן הוא סולד מן הדבר הזה, הוא לא שייך לדבר הזה, הוא לא קשור לדבר הזה. כלומר, האמירה של שבט ראובן בהר עיבל את הדברים, זה הוכחה שאומר עליה רבי שמעון בן אלעזר, מוצל אותו צדיק מאותו אבון. חד משמעית, אומר רבי שמעון, חד משמעית, ברור לנו שראובן לא עשה את המעשה הזה. אז שוב, הרצון של ראובן להעביר את המיטה של יעקב לאוהל לאה, זה בא ממקום שבתוכו הוא מרגיש את החיבור בין רחל ולאה. האם באמת יש חיבור בין רחל ולאה? אנחנו יודעות שיש חיבור, נכון? כי אנחנו מכירות, קראנו על הלילה הזה, שרחל נותנת ללאה את הסימנים, ורחל שוכבת תחת המיטה ומדברת במקום לאה, ורחל נותנת לאחותה להינשא ליעקב לפני שהיא נישאת ליעקב, ויש בלילה הזה, כן, דיברנו על זה בעריכות, נקודה של אחדות מאוד מאוד אמיצה וחזקה, ואת אותה נקודת אחדות אומרת רחל לריבונו של עולם, כשאנחנו יוצאים לגלות את אותה נקודת אחדות, רחל מטמיעה בתוכנו, ולכן זכינו אחרי 2000 שנות גלות לשוב הביתה, למרות שהיינו מפוזרים בכל רחבי תבל. אז בעצם, 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 בפנים, פנים, 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 פנים של הדבר, ראובן צודק במבט שלו. באמת יש שורש אחד לרחל ולאה, יש דבר כזה. אז למה יעקב לא שם את המיטה שלו באוהל של לאה? כי עדיין לא הגיע הזמן. מה שראובן רואה זה נכון. מה שהוא ראה ביוסף, מה שהוא רואה בחיבור של רחל ולאה זה נכון, אבל המציאות עדיין לא הגיעה לגילוי של זה. ראינו שגם יחזקאל בפרק למד זין, הוא מנבא על האחדות של עץ יוסף ועץ אפרים ועץ יהודה, של עץ אפרים ועץ יהודה. גם יחזקאל מקבל על זה נבואה. ברור שזה אמת, ברור שזה נכון. אז ראובן הוא צודק, אבל עוד לא הגיעה השעה. הדרך עוד ארוכה. כמה זמן תיקח הדרך הזאת? דורות רבים זה ייקח. וגם אצל יעקב זה מופיע בצורה כזאת שכרגע מיטתו של יעקב צריכה להיות באוהל לאה, בסליחה, באוהל בלהה ולא באוהל לאה. אז אני אומרת שוב, ראובן צודק במבט, אבל עוד לא הגיע העת, עוד לא הגיע הזמן. מתוך זה אני רוצה שנעבור לדף השני, ובדף השני נפגש עם הברכות שמקבל ראובן מיעקב וממשה, וכל אחת מן הברכות בעצם באמת מבארת את המקום של ראובן באומה הישראלית, מה ראובן נותן לנו, מי זה ראובן. וכשיעקב מברך את בניו, אז ראובן הוא הראשון, וגם זה, אלו המילים שיעקב משתמש בהם. אז אני במקור וב. אומר יעקב לראובן, ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית עוני, עוני זה גם כוחי, יתר סט ויתר עוז, פחז כמה אם אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה. טוב, אז אני מסכימה איתכם שהברכות של יעקב, בחלקן בכל אופן יותר קשה להבין אותן, אבל אנחנו נעזר בפרשנים, כדי להבין מה יעקב אומר על ראובן. אתן יודעות שכתוב בפרשת ויחי, כתוב, ביקש יעקב לגלות לבניו את הקץ. בעצם יעקב רוצה לגלות לבניו, מה שיקרה באחרית הימים, איך הכל יהפוך לטוב ואיך הכל יהיה שלם, זה מה שהוא רצה לעשות כשהוא אסף את בניו. כתוב, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. זה מה שכתוב בתחילת פרשת ויחי. ובסוף נסתלקה ממנו רוח הקודש, והוא לא יכול לגלות לנו מה יקרה באחרית הימים, ובמקום זה הוא מברך את בניו. למה שיעקב לא יגלה לנו מה יקרה באחרית הימים? זה די בעיה לגלות מה שיקרה באחרית הימים, כי אם נדע מה יקרה באחרית הימים, אז מה נעשה? נשלב ידיים, או שניכנס למיטה, מתחת לשמיכה, נשתה כוס תה, ונגיד מצוין, הכל טוב. ממלא, בסוף נגיע לאחרית הימים, אז למה צריך שנצא לעמול ולעבוד, ולהזיע, ולתרוח, ולעמול, לזבו? בסדר, אנחנו כבר יודעים מה יקרה באחרית הימים. אז אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים מה יקרה באחרית הימים, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לטוב, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לאמת, אבל אנחנו יודעים שריבונו של עולם רוצה שאנחנו נביא את הטוב, שאנחנו נביא את האמת, שאנחנו נתקן את העולם. אז מה עושה יעקב במקום לגלות לבניו? כן, גם הנבואות שיש על הגאולה ועל ימות המשיח, זה נבואות קודם כל שצריך ללמוד הרבה מה כתוב שם ולהבין אותם. זה לא בכזו פשטות, ויש הרבה דברים שחזל מסבירים על זה, וגם גדולי ישראל, וגם אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, ואנחנו מבינים שכדי שזה יקרה, צריך לעבוד. נכון, ראינו בספר דניאל, ראינו דניאל לפני חנוכה שכתוב, שהוא אומר עכשיו איזה זמן וחצי זמן, אני לא זוכרת עכשיו את המילים שלו, שאי אפשר בעצם להבין שום דבר. מה יעקב עושה? הוא בעצם כביכול, הוא לא מגלה לנו מה יקרה לנו באחרי דעמים, אבל מה הוא מגלה לנו? הוא מגלה לנו מה כל אחד מאיתנו צריך לעשות כדי שנגיע לאחרית הימים. כדי שנגיע לאחרית הימים, כל אחת צריכה לדעת מי היא, מה השם שלה, מה המהות שלה, מה הכישרונות שלה, מה ההופעות שלה, מה הנטיות שלה, מה האהבות שלה, מה הקשיים שלה, מה המורכבויות שלה, ומתוך שהיא תכיר את עצמה, היא תוכל להוביל את עצמה ואת עם ישראל ואת העולם כולו לאחרית הימים. כשיעקב אומר לכל שבט, מי אתה? הוא בעצם אומר לו, אני רוצה להגיד לך איך אתה תוכל להביא לעולם את אחרית הימים. אם לא תדע מי אתה, אם לא תדע מה כוחותיך, אם לא תדע מה המעלות שלך, ואם לא תדע מה המורכבויות שלך, אז לא תביא באמת את ברכתך לעולם. ולכן כשיעקב אומר לכל אחד מן הבנים מה מהותו, בעצם דרך זה מוביל את הבן הזה לאחרית הימים. הוא עוזר לבן הזה לדעת מה תפקידו בדרך לאחרית הימים. ובעצם זה מה שעושה יעקב עם כל הבנים, אז הוא לא גילה לנו את הפרטים, הוא לא גילה לנו מתי, אבל הוא נתן לנו כלים. הוא נתן לנו כלים לדעת איך אנחנו, איך הסיפור שלנו יעזור בסיפור הכללי של תיקון עולם במלכות שדי. אז מה אומר יעקב לראובן בחורו? אנחנו ברשי, אז קודם כל הדבר הראשון שאומר לו, יעקב ראובן בחורי אתה, כן? למי שהיה ספק, אם ראובן איבד את הבכורה, אז לא, ואנחנו אחר כך נרחיב את הדבר במקור חטא, אבל נחכה רגע בסבלנות. אומר רש"י, כוחי לא צריך להסביר מה זה כוחי, וראשית עוני, עוני זה גם כוחי, זאת אומרת, יש פה לראובן כוח כפול, כן? מה זה כוח כפול? כוח כפול זה הכוח של הבכור. אתן יודעות שבכור יורש פי שניים. יש לבכור כוח כפול יותר מכל שאר הבנים, כי הבכור הוא זה שזיקה את ההורים להפוך למשפחה. הבכור הוא זה שזיקה את ההורים, שגילה להורים שעכשיו הם באמת מחוברים לנצח, שגם לאחר 120 שהם ימותו, יש מישהו שממשיך את דרכם, יש מישהו שהוא נצר למשפחה הזאת, ומכוחו, שוב, המשפחה הזאת תמשיך להופיע בעולם גם לאחר מות ההורים. אז קודם כל אומר יעקב לראובן, אתה זיכית אותי לפתוח את בית ישראל ולחבר אותי אל הנצח. זה דבר ראשון. אם אפשר לזכות קולים, אנחנו נודה לכם. זהבה. מה עוד אומר לנו רשי? אומר לנו רשי, יתר סט, יתר סט ראוי היית להיות יתר הלכך בכהונה, לשון נשיאות כפיים, כן, מן הראוי היה שהבכור יהיה כהן, ויתר עוז במלכות, כמו ויתן עוז למלכו, וגם הבכור היה ראוי להיות מלך. אז למה ראובן, ראובן מצד אחד הוא בכור, נכון? הוא הבכור של יעקב, זה חד משמעי. אבל הוא לא קיבל כהונה, והוא לא קיבל מלכות. למה ראובן לא מקבל כהונה ומלכות? מה, מי גרם לך להפסיד כל אלה? שואל רשי. פחז כמיים. מה זה פחז כמיים? הפחז והבהלה אשר מיארת להראות כעסך, כמיים הללו הממהרים למרוצתם, לכך אל תותר. אל תרבה ליטול כל היתרות הללו שהיו ראויות לך. ומהו הפחז אשר פחזת? כי עלית משכבי אביך, אז חיללת אותו שעלה על יצואי, שם שכינה, שדרכו להיות עולה על יצואי, יצואי לשון משכב, על שם שמציעים אותו על ידי לבדים וסדינים. סליחה שהקראתי קצת עריכות של דברים, אבל אנחנו ננסה להסביר את הדברים של רשי. אומר רשי, למה ראובן לא זוכה לכהונה? למה ראובן לא זוכה למלוכה? מכיוון שהנקודה הזאת של המבט שרואה עכשיו את מה שצריך להתרחש בעזרת השם בעתיד, זו תכונה שמי שהוא מנהיג לא יכול, לא יכול להנהיג. מנהיג לא יכול להיות עם תכונה כזאת שרואה עכשיו בתוך ההווה את העתיד וכבר רוצה לחיות עכשיו על פי העתיד. אמרנו, ראובן צודק במבט, אבל עדיין לא הגיע הזמן. מנהיג צריך להיות שקול, מנהיג צריך להיות רואה את ההווה, מבין את ההווה, בוודאי שמנהיג צריך לחלום על העתיד, ולשאוף להגיע לעתיד, ולהיות תמיד מחובר אל העתיד, אבל יש משהו במבט הזה של ראובן שהוא לא יכול להנהיג. זה לא מוריד מצדקותו של ראובן, ממידותיו הטובות, ממוסריותו ומחייו הגדולים, זה לא מוריד מזה. זה אומר שראובן לא יכול לעמוד בראשם של ישראל. אבל אתם זוכרות, אתם רואות, שקודם כל אומר לו יעקב, בכורי אתה. אז היתרות, את הדברים הנוספים הוא לא מקבל. אבל הוא בכור. ובואו נראה רגע במקור ח' הגמרא, המדרש, מביא את המילים ראובן בכורי אתה ומרחיב בזה. רבי יודן בשם רבי אחא, ראובן בכור לעיבור, כן, הוא העובר ראשון ליעקב. בכור ללידה, הוא זה שנולד ראשון ליעקב. כבר הסברנו כמה זה משמעותי וחשוב. בכור לי וחורה, כן, בסדר תולדות הבנים, הוא תמיד מוזכר ראשון. בכור לנחלה, הוא מקבל נחלה ראשון. בכור לעבודה, עד חטא העגל, העבודה הייתה בבכורות. בכור לי תשובה, כן, תכף אנחנו נראה מי זה בכור לי תשובה, אבל אני יכולה לגלות לכם, שבכור לתשובה, כן, רבי אז... טוב, אני תכף... נקריא קודם את הכל, ואז נדבר על בכור לתשובה. רבי עזריה אמר, אף בכור לנבואה שנאמר, תחילת דיבר השם באושע, תחילת דיבר השם באושע, אושע זה הנביא הראשון, מקבוצת הנביאים הראשונים, והוא זה... שהוא מוכיח על תשובה בסוף ימי בית ראשון, והוא מזרעו של ראובן. אז יש לראובן הרבה מאוד מעלות. הבכורה שלו היא באה לביטוי בהרבה מאוד צדדים. מה הדבר היחיד שהוא לא מקבל? הדבר היחיד שהוא לא מקבל זה להיות כהן ולהיות מלך. אבל בוודאי שיש לראובן הרבה מאוד מאוד מה ללמד אותנו בחיים שלנו, וראובן נצרח בתוך שבטי ישראל ובתוך עם ישראל, אנחנו לא מוכנים לוותר על ראובן. אני רגע קופצת למקור תת, כדי לחזק את העניין הזה של התשובה, בחור לי תשובה, זה מתחיל בפסוק מספר משלי, מפרי פי איש יסבע טוב, וגמול ידי אדם ישיב לו, כנגד מי אמר שלמה המקרא הזה, לא אמרו אלא כנגד תשובתו של ראובן שנאמר, וישב ראובן אל הבור. מה זה וישב ראובן אל הבור? אומרים חז"ל, בסקו ובתעניתו היה יושב על אותו מעשה שערה, ולא נפנה מסקו ומתעניתו. ברגע שראובן הבין שהוא עשה טעות עם המיטה של אבא שלו, מיד הוא שב בתשובה. ראובן הוא ראשון לתשובה, הוא מבין שהייתה פה טעות, והוא מקבל, הוא מקשיב. ולא נפנה מסקו מתעניתו, בא והציץ בבור, והנה אין יוסף בבור, זוכרות שהוא מגיע לבור באיחור, ואז הוא לא יכול להציל את יוסף. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ראובן, אתה ביקשת להשיב את יוסף בן חביב לאביך, חייך שבן בן בנך ישיב את ישראל בתשובה שלמה, לאביהם שבשמיים, ואיזה זה הושע בן בארי. אמר רבי ברכיה, אמר לו הקדוש ברוך הוא לראובן, אתה פתחת בתשובה תחילה, חייך הושע בן בארי בנך יבוא ויפתח להם לישראל בתשובה שנאמר, שובה ישראל עד השם אלוקיך. אז ראובן הוא בכור, אולי נגיד את זה ככה, כביכול הוא בכור בלי מדים, נכון? למי שיש לו תפקיד, אז יש לו מדים מיוחדים, לכהן יש את בגדי הכהן, ולמלך יש כתר, אולי גם גלימה, ראובן יש לו מה ללמד אותנו, הוא בכור, אבל הוא בכור שאין לו מדים, מתוך חייו הוא מלמד אותנו, ודווקא הנביא הראשון, והראשון שמדבר איתנו על תשובה, זה דווקא צאצא של ראובן, ואת זה אנחנו לוקחים מראובן, אולי בגלל שראובן הוא כל כך חי את העתיד, אז גם קל לו לתקן, הוא כל כך מחובר לעתיד, אז הוא מסוגל ללמד אותנו להאמין בתשובה, להאמין בכוח של התשובה, להאמין במקום של התשובה בחיים שלנו, ולכן דווקא הצאצא שלו הוא הנביא הראשון שמחנך אותנו לתשובה, שנאמין בתשובה. אז זו הברכה של יעקב, ושוב יעקב מברך את ראובן ראשון, ויעקב חשוב לו לקרוא לראובן בכורי, ולהזכיר לראובן פעמיים שהוא כוחו, כוחי וראשית אוני. אז שוב, יעקב מבאר מה המקום של ראובן באומה הישראלית, ומתוך מה המקום הזה הגיע דווקא בצורה כזאת. מתוך זה אני רוצה שנראה את הברכה של משה, ומשה זה גם כן בסוף ספר דברים, כשהוא מברך את כל השבטים, אומר משה אני במקור זין, יחי ראובן ואל ימות, ויהי מיטב מספר, אומר לנו רש"י, יחי ראובן בעולם הזה, ואל ימות לעולם הבא, שלא יוזכר לו מעשה בלהה, ויהיו מיטב, מיטב זה אנשיו מספר, נמנים במניין שאר אחיו. אז משה רוצה לחזק את המקום של ראובן באומה הישראלית, את החשיבות של ראובן באומה הישראלית, יש לו מקום, אנחנו לא זוכרים לו את מעשה בלהה, כי הוא שב בתשובה על מעשה בלהה, אז גם בברכה של יעקב וגם בברכה של משה, האבון הזה מתכפר. ואני רוצה שנראה עוד מקור אחד, אם אפשר שתפתחו בספר במדבר, פרק למדבט, אנחנו לא נראה את זה בעריכות, נראה את זה ממש בקצרה, אנחנו פוגשים שם את שבט ראובן, ספר במדבר, פרק למד ב', רק רגע, אני מחפשת את זה גם אני. אני אקריא ממש מעט מתוך הפסוקים, זה דברים שאתן מכירות, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצו מאוד, והראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, דיני המקום מקום מקנה, ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיא העדה לאמור, עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון, לא משנה, הארץ אשר יקרא, כן משנה, אבל לא נקרא את זה, הארץ אשר יקרא שם לפני הדת, ישראל ארץ מקנה ולעבדיך מקנה, אם מצאנו כן בעיניך יתן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. אז בפרק למד ב' בספר במדבר, שבט ראובן ושבט גד ניגשים אל משה, ובעצם מבקשים ממשה לא לעבור לעבר הירדן המערבי. הם רואים את עבר הירדן המזרחי, יש שם ארץ משובחת במקנה, הם רואים את עצמם חיים בעבר הירדן המזרחי ולא בעבר הירדן המערבי. מה אומר להם משה? האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? ולמה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם השם? כה עשו אבותיכם בשלחיות המקדש ברנע. משה חושש שבני ראובן לא מבינים את מעלתה של ארץ ישראל, לא רוצים בארץ ישראל. משה חושש שבני ראובן ישפיעו על עם ישראל, כמו שהמרגלים ישפיעו על עם ישראל, לא לרצות להיכנס לארץ. אומרים לו בני ראובן ובני גד, ויגשו אליו ויאמרו, גדרות צום מבנה למקננו פה, וערים לטפנו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל, עד אשר עם אביונו אל מקומם, וישב טפנו בערי המבצר מפני יושב הארץ, לא נשוב אל בתינו, עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו. אומרים בני ראובן ובני גד, אנחנו נצא לקרבות, ביחד עם כולם, אנחנו נשאיר את בני משפחתנו בעבר הירדן המזרחי, ואנחנו נצא לקרבות שיהיו בעבר הירדן המערבי, חלילה אנחנו לא חושבים שאין מקום ואין מעלה לעבור את הירדן ולגור בעבר הירדן המערבי. אומר להם משה, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם, עד ראשו את יובב מפניו ונכבשה ארץ לפני השם, ואחר תשובו, ואיתם נקיים מהשם ומישראל, ועלתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני השם, ואם לא תעשו כן, הנה חטאתם להשם, ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם. לא ניכנס לכל הפרטים, יש עוד הרבה דברים להגיד על פרטי השיח הזה, זה לאורך כל הפרק, אבל בעצם, מה קורה פה? אנחנו בדרך לעבר הירדן המערבי. זו התוכנית האלוקית. ששבט ראובן מגיעים לעבר הירדן המזרחי, הם מתבוננים על עבר הירדן המזרחי, והם רואים בעבר הירדן המזרחי את הנחלה שלהם. הם מתבוננים באדמה הזאת, והם אומרים, הנחלה הזאת היא נחלה שלנו. זה לא משהו טכני, שוב, זה משהו פנימי שהם מרגישים. אז אני חוזרת לדמות של ראובן. לכאורה היינו מיועדים לעבור את הירדן ולהיכנס אל עבר הירדן המערבי. מה היחס שלנו אל עבר הירדן המזרחי? אז סליחה שהמקור האחרון חתוך לנו, אבל אני אגלה לכם שכתוב במקור האחרון, נתנו חכמים מחיצות ואמרו עשר קדושות הן. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ארץ כנען מקודשת מעבר הירדן, ארץ כנען כשרה לבית שכינה, ואין עבר הירדן כשר לבית שכינה. יש הבדל של מדרגות בין עבר הירדן המערבי לעבר הירדן המזרחי. האם אנחנו יכולים לשבת בעבר הירדן המזרחי? כן, אבל מתי? אחרי שנהיה מחוברים לחלוטין לעבר הירדן המערבי, ונכיר בערכו ונדע שהוא הלב, ובתוכו יש את ירושלים, ובתוך ירושלים את בית המקדש, אפשר לעבור לעבר הירדן המזרחי. מה קורה אצל ראובן? שוב, ראובן צודק, בטח שאפשר לשבת בעבר הירדן המזרחי, אבל מתי? קודם כל, אחרי שנבין את הקדושה של עבר הירדן המערבי, ונשב בה ונחיה בה, אז אפשר יהיה לעבור לעבר הירדן המזרחי. שוב, ראובן צודק, אבל המבט שלו בהווה, זה מבט ששייך ל... עתיד. אז השבטים, כן, ראובן וגד, ומצטרף להם חצי שבט המנשה כדי לחזק אותם, יוצאים חלוצים ובאמת נמצאים איתנו בכל שנות הכיבוש והנחלה. ורק אחר כך הם חוזרים לעבר הירדן המזרחי. אבל חז"ל קוראים לזה נחלה מבוהלת. חז"ל אומרים שראובן ביקשו נחלה מבוהלת. נחלה מבוהלת זה טרם הזמן. עוד לא הגיע הזמן, זה נכון, אבל עוד לא הגיע הזמן. ולכן כתוב בדברי הימים א', אני במקור י', ויעד אלוהי ישראל את רוח פול מלך אשור, ואת רוח תגלת פיל עשר מלך אשור, ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה, ויביאם לחלך וחבור ונהר גוזן עד היום הזה. וזה מה שכתוב במדרש, וכן אתה מוצא בבני גד ובני ראובן שהיו עשירים והיה להם מקנה גדול וחיבבו את ממונם וישבו להם חוץ מארץ ישראל, ככה מגדירים את זה חז"ל, חוץ מארץ ישראל, לפיכך גלו תחילה מכל השבטים. זאת אומרת, הנחלה המבוהלת הזאת שהייתה טרם זמנה, זה מה שגרם בסופו של דבר שהשבטים הראשונים שגולים, זה דווקא השבטים שיושבים בעבר הירדן המזרחי. אז יש שוב, המבט של ראובן הוא נכון, הטעויות של ראובן זה לא בגלל שהוא קטן ונופל. הטעויות של ראובן זה מתוך שהמבט שלו רואה בהווה את העתיד, והוא מנסה לממש את העתיד טרם זמנו. ולכן שבט ראובן הוא גולה ראשון, ומצד שני, לכן שבט ראובן הוא זה שקל לו לחזור בתשובה ראשון, כן? אז אנחנו קודם כל מצפים, כן, שכל השבטים שגלו בגלות עשרת השבטים על ידי מלך אשור, וכתוב בחז"ל שהם נמצאים מעבר לנהר הסמבטיון, שהוא שוצף ורועש כל השבוע ורק בשבת הוא נח, כן? אנחנו מקווים שכל השבטים האלה ישובו אלינו מעבר לנהר הסמבטיון, ייתכן שכבר חלק מהם שבו, כן, יש כאלה שאומרים שמאתיופיה זה שבט דן, יש כאלה אנשים שקוראים להם בני מנשה, אני לא מתמצאת יותר מדי בדיוקים האלה, אבל אנחנו מצפים, כמו שעם ישראל היה חייב כדי שנבנה את בית המקדש שכל שבט יושב על נחלתו, אז גם אנחנו חייבים שכולם ישובו. אנחנו מתפללים ומייחלים ומצפים, שישובו כל עשרת השבטים, וכל אחד שוב יופיע את כוחו, את מהותו, את שמו, את עניינו בעולם, ומתוך זה שנזכה באמת לחזור לעצמנו, ולבנות את בית המקדש, ולחיות חיים שלמים, ומתוך זה לתקן עולם במלכות שדי, הלוואי שנזכה בעזרת השם, בתפילה ובציפייה, בעזרת השם. טוב, שמחתי לראותכן.